השבוע הזה מכונה בחסידות, מאז ומתמיד, השבוע השמח באמת. לכל אדם, לא רק לדונלד טראמפ, השבוע השמח באמת, כך הוא מכונה. השבוע של פרשת לך לך, מאופיין עם שמחה מתמשכת. למה? כי אם נסתכל על מה שעברנו בשלושת השבועות האחרונים, בהתחלה נברא העולם, שמחה מאוד גדולה, כן? הכל קורה, האדם נברא, והחיות, והשבת, והמציאות כולה, ברוך השם, אבל, אז מתחילים בגבוה, מתחילים בשמחה, אבל לאורך הקריאה, אם אתה קורא את הפרשה בכל יום, על פי הביטוי החסידי, לחיות עם הזמן, ללכת עם, כל יום ללכת עם הדופק הזה של הפרשה, אז אם אתה קורא את זה מההתחלה ועד הסוף, אז אתה לא מסיים את השבוע הראשון בשמחה, כיוון שאתה מסיים אותו בחטא הראשון של הגירוש מגן העדן, וכל הכללות, והרצח הראשון, קין והבל, לא משהו. והשבוע השני, פרשת נוח מתחיל במבול ובשחיתות ובהשמדה ובאנושות שמאבדת את דרכה, אבל הוא מסתיים מקסים, הוא כן מסתיים בשמחה, כי הפרשה מסתיימת בהולדתו של אברהם אבינו. כך סיימנו את הקריאה בתורה השבוע שעבר, אברהם אבינו נולד. אז היינו בקו כזה ועכשיו אנחנו בקו כזה, והשבוע השלישי מאופיין באמירה הזאת, השבוע השמח באמת, כי לאורך כל השבוע, אומרים לנו גדולי החסידות, אנחנו צועדים עם אברהם אבינו, יד ביד, וכל השבוע וכל הפרשה, אתה פשוט מגלה עוד רבדים ועוד עומק ועוד תכנים שאברהם מלמד אותנו, ולכן השבוע השמח באמת זה משהו שלראשונה התורה ככה נותנת לנו כוח לאורך כל הקריאה והמון אופטימיות. הכותרת, כפי שגם תראו בדפי המקורות, הכותרת שאני חשבתי עליה לשיעור זה אברהם אבינו, הראשון שזיהה. הראשון שזיהה זה ביטוי כאילו לאגני כלפי נתניהו, מי שזוכר בטקס אחרי השריפה בכרמל, הקריין שם, הוא אמר לו בהמון החמאות שביבי היה הראשון שזיהה. אבל הביטוי הזה, לפעמים זה באמת נכון, הראשון שזיהה, לא במובן הציני, אברהם אבינו הוא הראשון שזיהה המון דברים במציאות, ובעצם גילה אותם וגילה אותם לנו עד היום. כשאנחנו מסתכלים על הפרשות הקודמות, תיארנו את בראשית ואת נוח, הן, אף אחד מהאנשים שמוזכרים שם לא זוכה לתואר אבינו. נוח הוא לא אבינו, ואדם הראשון, ובטח שקין והבל הם לא אבינו, רק אברהם זוכה להיות אבינו, וממנו הכל ממשיך. ומה שאנחנו רואים בפרשה, וזה ישמע לכם מאוד קשור לחדשות המטלטלות של היממה האחרונה, זה עזיבה של הדרך הגלובלית ושל פלורליזם ושל משהו אוניברסלי. בעצם פרשת בראשית אין בה יהודים, היא מדברת על כל האנושות, אדם וחווה, איזה מודל על כזה, אב טיפוס כלל אנושי, האנושות כולה אמורה להסתדר שם בגן העדן. וגם פרשת נוח היא עדיין לא יורדת לרזולוציות ספציפיות של עם ושל ארץ ושל לשון ושל שפה. רק לפני שבוע, מגדל בבל, שוויון מוחלט, שפה אחת לכולם, עולם גלובלי, והליברליות, אפשר להגיד, הפנאטית הזאת, כן? או איזה אוניברסליזם כזה שהוא כאילו סטרילי, ואין בו ניואנסים כאלה, הוא לא עובד. אברהם אבינו בא השבוע ואומר, יש דבר כזה שנקרא לאומיות, יש עם ויש ארץ, ויש לנו בשורה אישית, וזה מאוד מאוד קשור למה שאנחנו רואים. אנשים רוצים זהות ייחודית ופרטיקולרית, זהות משלהם, אי אפשר לאהוב את כל האנושות, כן? אותו דבר. ואברהם אבינו בא ואומר, יש משפחה ויש עם ויש קהילה, ומה שהיה מדהים, הייתי בשידור קצת לאורך הלילה, שידור, יושבת פה בקהל, אני לא יודעת איך היא עירנית, אבל יושבת פה חברה שלי שעובדת איתי בחדשות, תרזה שערכה את המשדר הזה, שזה משמרת של, זה מתחיל ב-11:30 וזה נגמר ב-10 בבוקר. אז יש שני אורחים בקונטרול, שאחד הולך לישון קצת והשני מחליף אותו. והשני הולך לישון והשני מחליף אותו לאורך כל הזמן, זה משמרת מתמשכת כזאת. אבל לאורך השידורים פתאום ראיתי בדיוק את הסיפור הזה של הלאומיות פתאום לנגד עיניי. בשיא הרצינות, אני שפשפתי את העיניים ואת האוזניים, אתה רואה את הרד ניר מסביר, זאת קנטקי, זאת ארץ מגדלי הטירס, כאן הם ודאי רפובליקנים. לא, כאן זה צפון קרוליינה, זה משהו שונה לגמרי, מצפון פנסילבניה, יורדים איתך לרזולוציות של הניואנסים הכי הכי קטנים, של כל בן אדם על הזהות שלו. ואנחנו מקבלים בפרשה את הזהות היהודית הספציפית שלנו, לא מתוך לאומנות ולא מתוך גזענות ולא מתוך שנאה של אחרים, אלא להפך, עוד מעט נראה שאברהם אבינו מספר סיפור אחר לגמרי, ודווקא בשבוע שבו נראה שהעולם משתגע, אולי זה הזמן שאנחנו לא רק נגיב, האם טראמפ יחבב את הבנייה בגילו, איך הוא יתייחס לראש מועצת, אלא שלא רק נהיה בפחד ככה, אלא שאולי גם נתחיל לייצר אלטרנטיבות, כי דברים שעד אתמול חשבנו שהם ברורים מאליהם בכלל קורסים, עולמות ערכים שלמים קורסים, אולי זה הזמן של היהדות להגיד משהו. ובדיוק כאן אברהם אבינו אומר לנו, ההתכנסות כלפי הזהות של אברהם, היא לא כדי לשלול את כל האחרים או להליב מיעוטים וזרים, אלא הפוך. אתה מתכנס, בואו נסתכל על הפסוק, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. יש ארץ ויש עם, ועשך לגוי גדול, כן? ואני אברך אותך. תראו כמה ברכה יש בפסוקים. והגדלה שמך ויהיה ברכה, כן? אבל מה זה אומר יהיה ברכה? אברך מברכך, מקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אם אתה במקום הנכון שלך, זה נותן ברכה לכל היקום כולו. בניגוד למודלים הקודמים, האוניברסליים, תהיה מה שאתה, זה כבר ישפיע ברכה על כל הסובב אותך. מה יש באברהם? אמרנו הראשון שזיהה. אבל מה? מה הוא היה הראשון לזהות? מה יש בו, אפשר להגיד? זאת שאלה שהפרשנים שואלים אותה אלפי שנים, כי באמת, אם תסתכלו, הפרשה מתחילה בצורה מאוד מאוד מפתיעה. כאילו היא מתחילה מהאמצע. מי זה אברהם? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. מי הוא? למה הוא נבחר ללכת? עד עכשיו היחסים עם האנושות היו לא טובים. הקדוש ברוך הוא התאכזב מאיתנו פעם אחרי פעם. מה הסיפור? למה אברהם נבחר? ויותר מזה, למה התורה לא מגלה לנו למה הוא נבחר? זה שתי שאלות. למה באמת בחרו בו? זה שאלה על המאמין, על טיב המאמין. אבל למה התורה לא מגלה לנו למה הוא נבחר? זה כבר שאלה, אפשר להגיד, על טיב התורה, על האופי של התורה. ועצם העובדה שיש פה איזו חידה לא פתורה, שולחת אותנו לחפש תשובות. אלפי שנים של חיפוש תשובה, מה היה בו? מה הסגולה? מה הייחודיות? מה גרם לאברהם אבינו להיבחר? והתורה, אם הייתה מגלה, זה היה מאוד פשוט. הבן שלי היה מביא את זה מהדף מהגן, מהפרשת שבוע, אברהם אבינו נבחר כי, והיינו משננים את זה. אבל אם זה לא גלוי לנו, מול עינינו, אנחנו צריכים לחפש את התשובות, לקרוא טוב, לשאול את זה, לשאול את זה עליו, לשאול את זה עלינו, כצאצאיו. הפרשה מגלה לאורך הפרשה, ונרוץ, באמת ננסה להקיף היום את הפרשה, באמת גם ארוכה וגם עם המון המון נושאים, הפרשה מגלה לנו למה אברהם הוא מודל. אנחנו נעסוק בשש תכונות של אברהם, אפשר לקרוא לזה ממש המהפכה האברהמית, כן? המורה הגדול של כל האנושות, ודאי של כל הדתות הגדולות, מקור השראה אדיר מאוד. שוב אני אומרת, בפרט בשבוע שבו אנחנו צריכים קצת מודלים של השראה לדעתי. איך מישהו אמר לי היום, אני כבר לא זוכרת מי אמר מה בתוך כל המלל, אבל אמרו שהאמריקאים בחרו, הם אהבו יותר את זה שמשקר בגלוי, מאשר את זאת שמשקרת בסתר. נכון, כאילו כל השלדים בחוץ, ואצלה כל השלדים בארון, אז פה אתה יודע מה הסחורה. הסחורה מזעזעת, אבל אתה יודע מה היא. אצלה, או, לך תדע מה עוד מסתתר, היא לא מגלה כלום. יפה, אז אנחנו מעדיפים את מי שמשקר בגלוי על מי שמשקרת בסתר. מה עם זה שלא משקר? מה עם מנהיג שלא משקר? שהוא, שוב, גורם לך לשאוף להיות עצמך משהו יותר, יותר. ואצל אברהם זה מעניין, אנחנו לא רק צאצאיו הביולוגיים, בניו של אברהם, שוב, כל האנושות כמעט רואה את עצמה כבני אברהם, אלא אומרים לנו הרבה פעמים במקורות, תהיו מתלמידיו של אברהם. זה שאתה, סבא שלך היה כך וכך, זה נהדר. תהיה גם מתלמידיו של אברהם. כלומר, איך הולכים בדרכיו? מה עושים? אז שש תכונות שהפרשנים באמת לאורך כל הדורות מסמנים ואומרים לנו, זאת הסיבה. לכן אמרו לו, לך לך. לכן אמרו לו, לך לך. תשובה הראשונה, שמעתי אותה בשיעור מרתק של הרב אופר גיסין, מי שלא מכיר, כדאי להכיר. והרב אופר גיסין אמר שזה לא נס ושום התגלות לא קרתה לאברהם. שום הוקוס פוקוס, שום דבר שפתאום הגיע איזה אות מבחוץ ואמר לו, אתה, זהו, אתה הנבחר. שם עליו איזה עצב ואמר, כן, אתה. אלא, כל מה שאברהם אבינו עשה בשלב ראשון, זה מאמץ פנימי עמוק מאוד שכולו נובע מתוכו. בעצם, שוב, אם זה היהודי הראשון וזה המודל, אז אנחנו לא מחכים שמישהו יבוא ויגיד לנו, אלא אנחנו חופרים ומתאמצים ומתעמקים. במה אנחנו מתעמקים? בעצם בעצמנו. אם יש ביטוי, לך לך, בוא רגע נפרק אותו, אנחנו אומרים אותו כל כך בפשטות, לך לך, זה לא לך לירושלים, לך לצפת, לך לך, לך לתוך עצמך, תכיר את עצמך ותמצא את התשובות, אתה היעד, אין יעד. אתה היעד, אחרי שתגלה את עצמך, נדבר על היעד, על ארץ ישראל, אבל קודם כל זה לך לך, אחר כך תגיע הארץ אשר אראך. והנקודה של הגעת ליעד ותתאמץ ותכיר את עצמך, מאוד מאוד בולטת גם בתנועת המוסר. הרב שלמה וולבה היה נוהג לומר שאוי לו לאדם, קודם כל הוא דיבר המון על הזרות שלנו מעצמנו, שבן אדם מכיר ומכיר ולא מכיר את עצמו, הוא אמר אוי לו לאדם שלא מכיר את חסרונותיו, אבל יותר נורא זה אדם שלא מכיר את מעלותיו, להכיר את היתרונות שלך, וגם להכיר את החסרונות שלך, ולדעת, וזה כלי עבודה, ולהתאמץ על זה. ומה שמדהים בתהליך שאברהם אבינו עובר, מי שמתאר מאוד יפה את התהליך זה הרמב״ם, מה שמדהים בתהליך הזה זה שזה כאילו מעצמו. התורה לא מתחילה באיזה נס חיצוני, אלא בעמל פנימי. הרמב״ם יושב לפני 800 שנה, 800 שנה, וכותב בעברית יפהפייה, הרמב״ם מכונה, כן, אצל כל פרשניו ואוהביו, נהוג לומר לשונו הזהב, זה באמת לשון זהב, בעברית כל כך יפה, לפני 800 שנה, מתאר לנו הרמב״ם את התהליך שאברהם אבינו עובר, וזוהי התכונה הראשונה שנעסוק בה, המאמץ האנושי של אברהם. כיוון שנגמל איתן זה, איתן זה כינוי של אברהם בהרבה מספרי הקודש, איתן, שוב על שם האיתנות שלו, כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, כן, לחשוב, והוא קטן, ולחשוב ביום ובלילה, והיה תמה. איך אפשר, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג? כל בני דורו הרי האמינו בשמש, האמינו בירח, בכל מיני עבודות זרות מגוונות. ומי יסבב אותו? מי מזיז את השמש הזאת? לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו. שוב, הכל זה מחשבות אישיות שלו. ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר. לאברהם אבינו לא היה אברהם אבינו, לא היה לו צדיק. אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. ומה קורה לו בהמשך? ואבי ואימו וכל העם עובדים עבודה זרה. והוא היה עובד עמהן. וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה. כמה מאמץ מחשבתי בראש ובלב אברהם אבינו משקיע וידע שיש שם אלוק האחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוק החוץ ממנו. דעתו הנכונה, כלומר, הוא ממש עבד על זה, ואם אתה בן של אברהם אבינו ורוצה גם להיות תלמיד, תסתכל ותשאל ותבדוק ותתאמץ, וזאת האברהמיות, אפשר להגיד. וכשבעלי היקר למד בישיבה כאן בירושלים, ישיבת תפארת צבי, נהג ראש הישיבה, הרב אפרים צוקרברג, כבר זכר צדיק לברכה, נהג לומר להם, זה משפט שבעלי אומר אותו המון, שהוא דיבר איתם הרבה על עצלות עם התלמידים, ואמר שיש הרבה סוגים של עצלות, יש עצלות פיזית, אין לי כוח להוריד את הזבל, אין לי כוח לקחת את להוריד את הכלב, לקחת את הילד, לעשות, אין לי כוח למטלות פיזיות מעצבנות, אין לי כוח לקום ללימודים, אין לי כוח, יש הרבה סוגים של עצלנות, אבל העצלות הכי הכי קשה, יותר מהעצלות של לשבת על הספה ככה, היא עצלות במחשבה. ככה הוא נהג לומר להם. העצלות הכי קשה היא עצלות במחשבה. לא לחשוב, לא להפעיל את גלגלי השכל ולא לעבור את כל התהליך שאברהם אבינו עובר. עכשיו, בשביל בכלל לצאת למסע מחשבתי ולהתאמץ לברר דברים, אתה צריך בכלל להאמין שיש אמת, שיש טעם, שיש איזה תכלית, שיש מטרה לחשוב עליה. גם זה לא ברור, החל מאתמול. שוב, אני כבר שוב לא זוכרת איזה פרשן אמר, אבל שפעם היו הגדרות של אמת ושקר. היום ההגדרות במערכת הפוליטית הזאת זה יש אמת, יש שקר ויש ויראלי. וזה יותר חשוב מהכל. אם זה ויראלי, זה לא, לא אכפת לי מהעובדות. היה מאמר באקונומיסט מאוד מעניין, שאנחנו בעידן הפוסט-אמת. זה בחירות הפוסט-אמת. העובדות שיוצאות מהפה שלהם, הן לא נכונות. בהרבה מקרים עשו בדיקות אמינות של מה שהם אמרו באימותים. הוא זורק מספרים, היא זורקת נתונים, הוא מכחיש, היא זה... זה לא משנה. אז אמרת את זה. זה תפס, אתה קריזמטי, אתה מדבר בשכנוע, זה נשמע טוב, יאללה. אנחנו בעידן של פוסט אמת בעצם, ופה אומר לנו אברהם אבינו, להתאמץ, לא ליפול לתוך איזושהי עצלות במחשבה, ויש מקור שעוד יותר בעצם, אני חושבת, מדגיש את המאמץ האישי הכביר של אברהם, אחד מהאדמו"רים המפורסמים בחסידות גור, השפת אמת, אומר במשפט אחד את כל הסיפור. מה זה לך לך? למה רק אברהם אבינו שמע את המילה לך לך? הוא אומר כך, לך לך, שנאמר מהשם יתברך לכל האנשים תמיד. ואברהם אבינו שמע וקיבל. הקריאה לך לך מהדהדת לכל האנשים תמיד. גם עכשיו, גם לכל אחד כאן. הקריאה מהדהדת, רק מי ישמע? מה מיוחד באברהם? שהוא שמע וקיבל. יש פה איזה תדר שכל הזמן משדר. השאלה אם אתה מתחבר, אם אתה בכלל שומע אותו, אברהם האזין והלך על זה, והשקיע והתאמץ וטרח, וזאת תכונתו הראשונה שאנחנו אמורים ללמוד אותה, והפרשה היא באמת מופיעה בגדול. כאן צריך להוסיף תכונה שנייה, אברהם לא פועל בוואקום, הוא לא על אי בודד או באיזה מדבר. אמרנו שהוא מוקף בעבודה זרה, והוא צריך להילחם בהם, וצריך לשכנע אותם, וצריך לפעמים לשבור פסלים של עבודה זרה. המדרש מתאר ביצירתיות איך אברהם שובר פסלים של עבודה זרה, משכנע אנשים שאין טעם להאכיל פסל, כי הוא רק פסל, וכל זה בעצם הוא חלק מאותו סעיף שני, קריטי ומורשת אברהם אבינו, שמלמד אותנו עצמאות מול הסביבה. היום זה מאוד מעניין, דת מזוהה עם ממסד. כלומר, מאז שאני חוזרת בתשובה, אני גם דוברת המועצה הדתית בגדרה. אם איזה משגיח שם כשרות, עשה איזה משהו לא בסדר, הממסד, ואגב, יש פה חלקים מופלאים, ויש פה גם דברים לא נעימים, אבל אני לא מרגישה דוברת ביטוח לאומי. אני בטוחה שיש בעיות בבירוקרטיה של ביטוח לאומי גם. זה הזיהוי של התורה והיהדות, אך ורק עם הממסד, שכמובן שחשוב שהוא יפעל ויפעל כשורה, היא בעצם, זה לא ככה אברהם אבינו גדל, להפך, הממסד היה עבודה זרה. כל הממסד היה עבודה זרה. ומה שאברהם אבינו עושה זה חירות, זה מהלך של חופש ושל מרד. התפיסה של אברהם היא למרוד בכל התפיסה, בממסד הזה של העבודה הזרה, ולהגיד שיש פה איזה כיוון אחר. לא סתם הוא מכונה אברהם העברי, אחד הכינויים המפורסמים שלו מופיע בתורה, אברהם העברי. מדוע עברי? כל העולם, אומרים לנו חז"ל, מהעבר האחד, והוא מהעבר השני. כלומר, הוא היה צריך בהתחלה, עד שהוא שכנע אנשים לדרכו, לעמוד מול כל העולם ולהגיד שיש לו איזה סטארט-אפ, יש כאן איזה כיוון חדש. וזה מאוד קשה, כיוון שהסביבה משפיעה עליך, הסביבה מחנכת אותך, הסביבה גורמת לך לחשוב מחשבות שאולי הן לא שלך, ושוב הרמב״ם, ושוב בלשונו הזהב, כותב לנו על הנקודה הזו, וזה שוב סביב דמותו של אברהם, כותב הרמב״ם כך, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. כן? מי שאני מסתובב איתו משפיע עליי. ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. אזור, סביבה. לפיכך, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם. ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. אומר הרמב״ם, את מה שיגיד צ'רניחובסקי הרבה שנים אחר כך בשירו המפורסם, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. היום צריך יותר להגיד, האדם אינו אלא תבנית הפיד שלו, כי אנחנו לא כבר מסתכלים על הנוף, אבל הפיד הוא בעצם התבנית נוף שלך. וכולנו יודעים שיש אלגוריתמים היום שמשכנעים אותך יותר ויותר, ומראים לך דעות שקרובות אליך כדי שתשתכנע ותחשוב שכך כולם עושים. אני לא אשכח איך לפני הבחירות האחרונות, אמרה לי מישהי בחירה בתקשורת הישראלית שהיא לא מבינה, אמרה לי את זה בכנות ואפילו בכאב, אני לא מבינה איך מרץ לא קיבלה 80 מנדטים. כולם מצביעים מרץ. מי? בפיד שלך, בחבר'ה שלך, בקבוצת וואטסאפ שלך. את בסדר, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. לפעמים אני מגיעה להחליף את עודד בנמי בחדשות ערוץ 2, ויום קודם, לפעמים הוא יוצא לחופשה, ואז כל יום מישהו אחר מחליף אותו. עכשיו, יום קודם, החליף אותו, רינה מצליח. אני מגיעה, ועוד פתוח שם הפייסבוק של רינה מצליח, ולוקח לי שתי דקות לזהות שאני על הפיד שלה. זה עולם אחר לגמרי. מה קרה לעולם שלי? זה עולם אחר. והיא חיה, וזה ניסיון מרתק. החלפת פידים זה פשוט דבר מחשבתי מרתק. זה עולם אחר. רגע, כל אחד חי בעצם בבועה שלו, וחושב שאלה אנשים, זה בעצם, על זה כולם עכשיו מדברים, זה מה שקורה עכשיו. ושוב אנחנו רואים את זה בבחירות, אם אתה יושב במנהטן, על גג של בניין, ופרשן א' אומר לך שהנאום של הילרי היה מדהים, ופרשן ב' אומר לך שברק ומישל היו קריזמטיים, אין על ברק אובמה, כמה קריזמה. והפרשן השלישי אומר, תשמעו, הילרי מביאה את כל הראפרים, כל הראפרים הכי מגניבים הם איתה. ואז אתה יורד לשתות קפה, ולמטה בקפה בסדרה החמישית גם מצביעים להילרי, אז בטח שתגיד שמה, שהילרי מנצחת. כי דרך בריאתו של אדם להיות נמשך אחרי מי שסביבו. ופעם אחר פעם אנחנו רואים את ההשפעות הקבוצתיות האלה, ולכן אחד המשפטים הנוקבים של הרב יהודה אשלג, הוא מכונה בעל הסולם, על שם יש לו פירוש לזוהר שמכונה הסולם, אבל הרב יהודה אשלג אמר משפט מאוד מאוד נוקב, הבחירה היחידה שיש לאדם היא הבחירה באיזו סביבה לחיות. מהרגע שבחרת הסביבה, זה כבר די אוטומטית לצערנו, זה די משפיע, או לשמחתנו, תלוי מה בחרת. ואברהם אבינו מגלה את הסוד הזה, וחותך, לך לך, הוא חותך משם, מהתרבות הסובבת, כן? כל התרבות שסובבת אותו, והולך נגדה. איפה רואים את זה לאורך הפרשה? איפה שלא תפתחו את הפרשה, אתם תראו אותו נלחם. בהתחלה הוא מתנתק מהמשפחה ומבית הגידול שלו, אחר כך מהאחיין שלו, לוט, הוא אחיין שלו, בן אחיו, ולוט, והוא נפרדים בפרשה, על רקע של הבדלים מאוד קשים. לוט מתנהג, אולי נפרט אחר כך, בצורה שדרך מנוגלת למה שאברהם רוצה ליצור. פרידה מישמעאל והגר, כן? בנו. לפעמים צריך, מצד אחד אברהם הוא המקרב הכי גדול של האנושות, מצד שני הוא שם קווים מאוד אדומים ויודע מתי להיפרד ומתי צריך להתרחק, להכניס אורחים, אבל לדעת מתי אני גם צריך לשמור על עצמאותי. יש סיפור מפורסם על החסיד והמשכיל שהתווכחו ביניהם, נגיד לפני 200 שנה בעיירה היהודית, המשכיל היה לבוש במיטב האופנה המודרנית, המחלצות של העיר הגדולה, והרגיש את עצמו ככה מאוד מעודכן, מאוד up to date, ובא ולעג לחסיד. החסיד היה לבוש כמו החסיד היהודון הזה בגולה, בעיירה, עם כל הגרטל שמי, איך קוראים לזה, שטריימל, ואני אף פעם לא אלמד את הדברים האלה ביידיש, אבל הוא נראה כזה מאוד ככה, נראה יהודוני. והמשכיל לועג לו ואמר לו, תגיד, אתה חושב שככה אברהם אבינו התלבש? נו באמת, אברהם אבינו בקנען, הוא היה לבוש כמוך, אז למה אתה לבוש ככה? אמר לו החסיד, אין לי מושג איזה בגדים אברהם אבינו לבש, ויכול מאוד להיות שאברהם אבינו לא הלך עם שטריימל, אבל אין לי ספק שאברהם אבינו הסתכל מה לובשים בעיר הגדולה, בעיר הבירה, ולבש בדיוק הפוך. כלומר, אני לא אומר שאני מתלבש בדיוק כמוהו, אבל אתה רץ אחרי איך שמתלבשים מהאופנה האחרונה של, לא יודעת, וילנה או קובנה, לא יודעת איפה התרחש הסיפור. אני יודע שאברהם אבינו הסתכל מה האופנה ואמר, אני לא בטרנדיות, לא בזרם. איך מיישמים את כל זה? ממשיך הרמב״ם ונותן לנו שיעור נגד שטיפת מוח, ישר מאברהם אבינו, והתשובה היא אימון, אימון, אימון. כיצד ירגיל אדם את עצמו בדעות אלה? כיצד אתה מרגיל את עצמך לעצמאות, גם במעשים וגם בדעות? עד שיקבעו בו, יעשה וישנה וישלש, כן, פעם אחת ושנייה ושלישית, יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה, ויחזור בהן תמיד, עד שיהיו מעשיהם קלים עליו, ולא יהיה בהם תורח, ויקבעו הדעות בנפשו. ומי מלמד אותנו את כל זה? הדרך שאנו חייבים ללכת בה, דרך השם, היא שלימדה אברהם אבינו לבניו, וההולך בדרך הזו מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר למען הביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. גם הרמב״ם, זה לא שיעור לפרשת שבוע, הרמב״ם בספרו המפורסם משנה תורה, מכניס ואומר, מכניס כאן את אברהם, את פרשת השבוע שלנו, מתוך אותה תפיסה שאברהם מחנך אותנו לאיזושהי עצמאות תמידית מול הסביבה. זה לא כל כך פשוט, רבי נחמן מדבר על הנקודה הזאת. זה לא שעכשיו כל אחד פה, אם כל אחד יהיה עצמאי, אני אשתגע כולנו. מאז אברהם יש גם, רבי נחמן מוסיף, יש גם צדיקים, יש גם דרך מקובלת. זה לא שכל אחד צריך להמציא, אם כל אחד יהיה אברהם אבינו, לא נגיע לשום מקום. מצד אחד עצמאות, מצד שני בדורותינו, רבי נחמן אומר, יש לך כבר את אברהם אבינו. יש לך כבר בכל דור ודור דמויות גדולות, תתחבר אליהן, שנפטרו ושאיתנו. כלומר, זה לא שאתה, לא כולנו כבר צריכים להמציא את הגלגל, את הגלגל מחדש. נקודה נוספת מאוד מעניינת, בעצם שמפרידה מאוד בין הסיפור הקלאסי, סיפור הילדים שקראתי בילדותי, או סרטים הוליוודיים, כן, איך סיפור בנוי, איך הוא מסתיים, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. יש איזו בעיה, היא נפטרת, ואז מגיעים אל המנוחה ולנחלה, יושבים בשקט. והסיפור של אברהם אבינו, ובעצם כל הסיפור היהודי, כך הרב עדין שטיינזלץ כותב, כל הסיפור היהודי הוא ממש סוג של, מציג לנו בצורה לאומתית סיפור אחר, בצורה ממש שמנוגדת לתפיסה של החיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. אברהם אבינו, וזה היסוד השלישי, הוא נמצא בתזוזה תמידית, והוא מאוד מאוד ממחיש את המאמר המפורסם של חז"ל, זה נשמע גרוע, אבל זה באמת, מיד נדבר על זה, אין מנוחה לצדיקים. מה זאת אומרת אין מנוחה לצדיקים? כן, זה נכון, אין מנוחה לצדיקים. הצדיקים עובדים קשה כל הזמן. ואברהם לא מגלה, נגיד, את האמת, וזהו, אוקיי, מצוין, הוא הגיע לארץ, יופי. לאבות וגם לאימהות שלנו, אין רגע דל, אין רגע אחד של מנוחה. המשפט הפולני המפורסם, אני כבר אנוח בקבר, אתה קורא את הפרשות האלה ואומר, וואו, מתי הם נחו, מה קורה? אני רוצה לקצר לנו את תמצית הקורות של אברהם בפרשה, ואתם הולכים להתעייף רק מתקציר תקציר הפרשה הזאת שלנו. ויש לנו עוד כמה פרשות עם אברהם בעזרת השם. בהתחלה אברהם קורא, שומע את הקריאה, לך לך. ואז הוא הולך לחרן, הוא בן 75, והוא הולך לחרן, עם שרי ועם לוט, בן אחיו וכל הרכוש וכל התלמידים, הוא מגיע לשכם והוא בונה מזבח, הוא נוסע לבית אל ובונה מזבח, נוסע הלוך וחזור הנגבה ברחבי ארץ ישראל, יש רעב בארץ, אברהם יורד למצרים, שם מתרחש סיפור שלם עם מלך מצרים אבי מלך, שרוצה את שרה, חושב שהיא רווקה, ובסוף משחרר אותה. שוב יש לאברהם כמה מסעות בארץ ישראל, ואז מגיעה מריבה בין הרועים של אברהם לרועים של לוט, ויש החלטה קשה להיפרד. אתה לך לשם, תבחר שמאלה או ימינה, בוא נחלוק, בוא ניפרד. אברהם נפרד מלוט, ואז השם מתגלה אליו ואומר לו, פסוקים, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, כן, לך את ננה, קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, ויש איזה מעמד של התגלות וקשר לארץ ישראל. אברהם חוזר לחברון, בונה מזבח, ואז מספרת לנו התורה על מלחמה. ארבעה מלכים מקומיים נלחמים בחמישה מלכים מקומיים, שבאזור ים המלח זה קורה, והם לוקחים את לוט בשבי, זוכרים את לוט? אברהם אבינו, פתאום מגיע איזה פליט להגיד לו, שבו את לוט, לוט בשבי, יוצא להילחם, לשחרר אותו, ממש רודף ומנצח ומשחרר את לוט, מקבל שם הרכוש, ויש לו מסע ומתן שלם ממלך סדום, בין הרכוש, אברהם רוצה בחזרה את הנפש, הוא לא צריך את הרכוש של השבי, את השלל, הוא רוצה את הנפשות, את לוט ואת האנשים שלו, והוא אומר לאותו מלך סדום שהוא לא רוצה לקחת ממנו מחוט ועד שרוכנל, אני לא לוקח ממך כלום. שוב יש התגלות של אברהם מול הקדוש ברוך הוא, ואברהם רוצה ילד, הוא רוצה המשך, ואלוקים מבטיח לו שיהיו לו ילדים, הבטנה השמיים, כן, וספור הכוכבים, ככה יהיו בעצם ילדיך, ואז מגיע מעמד ששמו ברית בין הבתרים, מעמד מיוחד, אלוקים בעצם מספר לאברהם שתהיה ירידה למצרים, גלות, ותהיה יציאת מצרים, ואז התורה שוב מספרת ששרה היא עקרה, אבל הגר השפחה מביאה את ישמעאל, את הבן הזה, ויש מריבה, והגר יוצאת למדבר, ואז אברהם הוא בן 99, ומשנה את שמו, התורה משנה את שמו מאברהם לאברהם, ומשרי לשרה, ואז אמרתי לכם שזה מעייף, הוא מקבל ציווי על ברית מילה, ומתבשר שיצחק הולך להיוולד, שוב התגלות על כך שיצחק ייוולד, ויפול אברהם על פניו היצחק, ובסוף הפרשה הוא עורך, אחרי שהוא קיבל ציווי על ברית מילה, עורך ברית מילה לכל אנשיו. אין מנוחה לצדיקים. תראו איזה עלילות תחופות וקצביות, וכל רגע משהו קורה, וזה בכל תחומי החיים, בזוגיות וברצון לילדים שעוד יתממש, ובמלחמות ועם השכנים ועם האויבים ועם קרובי משפחה ועם הרועים ועם כל מיני עמים מכל מיני סוגים ועם הקדוש ברוך הוא, והכל הכל וכמה הוא זז, כמה פעמים הוא משנה מקום בתוך הפרשה הזאת. אין לו שום מקום קבוע, עובר בכל ארץ ישראל, הולך למצרים, חוזר, שינוי מקום, שינוי שם, תזוזה תמידית, זה מאוד מאוד מאפיין את החיים של אברהם, ממשימה למשימה למשימה, במובן מסוים גם את קורתנו, כן? אלפי שנים אנחנו ממשיכים בדרכו של אברהם, ועוד לא הגענו למלוכה ולנחלה, ואולי זה אומר משהו על הסיפור הזה, אתה כל הזמן בתזוזה. עכשיו, זה לא סתם שלאברהם אין מנוחה, אלא יש פה תיאור, שוב, זה מסוג הדברים שהם לא היו כתובים בתורה, לא היינו מעיזים להגיד אותם. תסתכלו איך התורה מתארת את הפעילות של אברהם מול הפעילות של נוח. זוכרים את נוח משבוע שעבר, שלא זכה להיות נוח אבינו, אבל אברהם כן, ואנחנו נראה רגע למה. מה קורה כאן? הופ. כן, ננסה רגע. לא. טוב, אני אתאר לכם את זה. מישהו יודע לתקן בשליפה, אז אני אשמח. מה שקורה זה הנה, את האלוקים התהלך נוח. זה מה שנאמר לנו על נוח. כלומר, נוח ואלוקים, הוא הולך עם אלוקים, פוסע לאור האלוקים, יחד עם האלוקים. את האלוקים התהלך נוח, ככה התורה בעצם מתארת לנו לפני שבוע. אבל אברהם, הקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו מודל אחר של קשר. התהלך לפניי והיה תמים. מה זה התהלך לפניי? סליחה לדימוי, אבל כך זה כתוב. אברהם כאילו מושך איתו את הקדוש ברוך הוא לכל המקומות האלה. למצרים ולאוהל ולמריבות ולרועים ולחסד ולמסע ומתן. התהלך לפניי. כאילו אנחנו יודעים שמפקד אומר אחריי. אז הקדוש ברוך הוא כאילו אומר לאברהם, קדימה, אחריך. תוביל, התהלך לפניי. תתהלך מתוך, שוב, מתוך כל אותו, כל אותן תכונות שכבר תיארנו, של פעלתנות ושל חיפוש פנימי ושל ככה איזה מוטיבציה. אבל אברהם בעצם רץ קדימה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח אותי ותיישם אותי במציאות, תביא לידי ביטוי את הרעיונות האלה, תיקח את התורה לכל חלקי החיים. ובנקודה הרביעית באמת נראה איך אברהם עושה את זה, איך הוא מתהלך לפניו, מה הוא עושה. הפעילות, כל מה שתיארנו נראה כאילו איזה אוסף פעילויות בלתי קשורות. הוא רץ והולך ונלחם ומדבר ומתפלל ומקריב ועושה כל מיני דברים. אבל החוט המקשר שאברהם מביא לעולם זה יחס אחר לגמרי לרכוש ויחס אחר לגמרי למה זה אדם. אפשר לקרוא לזה חסד ויושר. כלומר, במובן מסוים אברהם אבינו מלמד אותנו בקטנה, הוא לא עומד ואומר אנחנו נלמד חסד, אבל בכל פעילות שלו עוד חסד ועוד חסד ועוד חסד. כולנו מכירים, או חלקנו, אני, הגננת שלי דילגה על זה, אבל אני משלימה עם הילדים שלי בשנים האחרונות, את הסיפור על האוהל של אברהם אבינו, שהיו לו ארבעה פתחים. האוהל של אברהם אבינו היה פתוח מארבעה כיוונים, כדי שאם מגיע בן אדם, אני, רעב, מסכן, שוב, הוא יכול להיות כנעני, ערבי, עובד עבודה זרה, אבל אם הוא מגיע והוא רוצה משהו מהאוהל הזה של הכנסת האורחים, שהוא לא יצטרך אפילו להקיף אותו. כל כך נוח היה החסד של אברהם, וככה פתוח לכל הבריאה, שהוא היה פתוח מארבעה פתחים, האוהל שלו. ואנחנו רואים איך הוא מתייחס לאשתו, ואיך הוא מתייחס לעבדים, ושוב לבן אחיו, ללוט, איך הוא יוצא בשבילו למלחמה, איזה ערבות הדדית, ומצד שני, על מה המריבה עם לוט? הזכרנו קודם את המריבה. הם רבים על כך שהרועים של לוט, שחושבים שהם קיבלו הבטחה לארץ ישראל, מה, לך את ננה, הארץ כולה שלך. הרועים של לוט יוצאים עם הבהמות שלהם ואוכלים מסעדות של זרים. יש שם איזה דשא של איזה מוסלמי, כנעני, גרגשי. הבהמה של לוט הייתה נותנת ביסים מכל מיני שדות ותבועות של אחרים. ואברהם אבינו אמר שזה גזל. הבהמות שלו לא לוקחות, לא ככה יורשים את הארץ הזאת. ועל זה אברהם ולוט רבים ונפרדים. לוט הולך לכיוון סדום. כלומר, אמרנו את זה כמה פעמים, שזכותנו על הארץ היא בעצם גם חובתנו על הארץ. אברהם אבינו מלמד אותנו חסד ויושר, גם באיפה הבהמה שלך אוכלת, איפה המראה שלך נמצא, וגם כשהוא יוצא למלחמה, הוא מלמד מה זה דיני מלחמה יהודית. אני לא מעוניין בשלל ובשבי, וכל המלאכים האלה יוצאים למלחמות רק בשביל ככה להתפרסם ולהאדיר את שמם. אברהם אבינו יוצא להצלת נפשות, כן? הוא יוצא בשביל להציל צבא ההגנה לישראל, הוא יוצא להציל את לוט, הוא לא רוצה מלחמות יוזמה, הוא לא רוצה לכבוש את כל העולם. ושוב, הוא לא מדבר בשפה שלהם. הם חושבים שהוא רוצה רכוש. קחו את השלל, אני רוצה את הנפש, אני רוצה את הנפשות לחנך אותם. ועל הנקודה הזאת של חסד ויושר, בכל פסוק ופסוק, בהתנהלויות של אברהם אבינו, בשיח שלו, אומר לנו הנציב. הנציב זה הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין המפורסמת, שבפירוש היפה שלו לתורה, מסביר למה ספר בראשית כולו בא ללמד אותנו קודם כל חסד ויושר, קודם כל את הערכים האלה. זה הספר, כך הוא מספר לנו, זה הספר הנקרא ספר בראשית, נקרא ספר הישר. וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים, שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עם עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם, באשר היא קיום הבריאה. כמו שאנחנו רואים כמה השתתח אברהם אבינו להתפלל על סדום. זה יופיע עוד בהמשך התורה. אברהם מתפלל על רשעים שלא ימותו. וכן הרבה למדנו מהליכות האבות בדרך ארץ. האבות הולכים בארץ ומלמדים אותנו דרך ארץ. תרתי משמע, איך להתנהל במקום הזה? מה ששייך לקיום העולם המיוחד לזה הספר, ולכן נקרא שמו ספר הישר על מעשה האבות. הנציב מוולוז'ין בעצם אומר, נכון אומרים דרך ארץ קדמה לתורה, אז גם בסדר של הספרים, זה ספר של דרך ארץ בראשית, ספר הישר, דרך ארץ קדמה לתורה, עוד נקבל את התורה בספר שמות בהמשך, בחומש השני. אבל אברהם לוקח אותנו לאיזה מסלול כזה של חסד ושל יושר, ושוב כמה זה קריטי, דווקא כשערכים כאלה נרמסים, ועדינות, אצילות, טוב לב, לדבר אמת, לא נשמע שזה כרגע עומד בראש השאיפות של העולם החופשי, כן? לאור מה שאנחנו רואים. היינו לפני חודשיים שלושה, היינו בניו יורק, ודיבר איתנו יהודי שידע כבר למה הוא, מה הוא מצביע, והוא סיפר לנו, הוא איש עסקים, נראה די עמיד ככה בקהילה, ותוך כדי איזה קידוש כזה בבית כנסת, בעודו ככה מנשנש, אני לא יודעת, הרינג וקוגלים וזה, הוא סיפר לנו שהיה לו בזמנו משפט עם דונלד טראמפ, היה להם עסק משותף, והוא אמר, הוא רימה אותי, והם רבו, אני לא זוכרת את הפרטים המדויקים, משהו שקשור במכונות כביסה, תבדקו ביוגרפיה של נשיא ארצות הברית, אם אי פעם היה לו גם עניינים של לנדריז כאלה, של ייבוש כביסה, והמיזם לא עלה יפה, והם רבו על כסף, והוא אמר, הוא גזל אותי, והוא הלך איתו לבית משפט, והוא ניצח אותו בבית משפט. ואז אמרתי לו, טוב, אז די ברור למי אתה מצביע. הוא אמר לי, כן, אני מצביע טראמפ. אתה מספר לי פה כמה הוא צ'יטר, ואיך הוא רימה אותך, ואיך בבית משפט קבעו שהוא רימה אותך, ואתה מצביע לו. אומר לי, כן, תשמעי, אני לא בוחר אפיפיור, אני בוחר נשיא. כאילו, בסדר, נהניתי שאומר אפיפיור לפחות ולא רב, כאילו, אני לא בוחר עכשיו איזה, כאילו, אני עכשיו בוחר נשיא, טוב? ספר הישר אומר לנו שאתה דורש מהנשיא ומהמנהיג שלך משהו אחר לגמרי. עוד נראה בהמשך התורה שאברהם אומרים לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, מתוך, שוב, מתוך הערצה לתכונות שלו. אז אברהם מדבר המון, לא מדבר, עושה, על הקטע של מנשיות, של חסד בסיסי, של דרך ארץ, של יושר. לספר הזה שאנחנו הולכים איתו עכשיו בעזרת השם כל שבוע, קוראים ספר הישר, ונראה את זה עוד הרבה פעמים. מהאבות אנחנו לומדים התנהגות, איך להתנהג. יש עוד דבר שאברהם אבינו מוריש לנו. בעצם הוא הראשון שיש לו את החוויה של ההגעה לארץ. אברהם הוא הראשון שראה את הארץ. כולנו, בעצם כל מי שבא אחריו, משחזר את החוויה שלו. איך אברהם, אגב, יש לי נקודה בחיפה מאוד מעניינת, שממש לא עשו בה שום דבר, וזה מאוד מרגש לעבור שם, קוראים לזה שער פלמר. פלמר היה בריטי, מהנדס בריטי, שבנה את נמל חיפה, תחילת המאה הקודמת, וקוראים לזה שער פלמר. עכשיו, בנקודה הזו עברו יותר ממיליון יהודים לפני קום המדינה, ואחרי קום המדינה, זה היה הדבר הראשון שהם ראו כשהם עלו לארץ ישראל, בדורנו. שוב, יותר ממיליון מכל התפוצות, כן, עוד לא יכלו להגיע לנתב"ג, אנשים שהגיעו העפלה ואוניות, וזה יכול להיות ניצולי שואה, וזה יכול להיות מארצות המזרח, וזה יכול להיות... הנקודה הראשונה שראו זה שער פלמר, ואין שם שום הנצחה, אפשר להביא שם פיצוציות היום בחיפה, אבל כתוב שער פלמר, וזה הנקודה, גם הנמל השתנה, היום לא עוגנים שם, אבל זו נקודה מדהימה, שאם אתם פעם בחיפה, אתה רואה, זה מיליון יהודים מגיעים מן הים, יותר ממיליון, ורואים אותה לראשונה, הוציאו בול, שער פלמר, לפני כמה שנים. אז מה השער פלמר של אברהם? כלומר, אתה רואה פעם ראשונה את הארץ, מה אתה רואה? מאיפה אברהם מגיע? יש מדרש, אני חיפשתי את התשובה לשאלה הזאת, מה אברהם ראה, וקיבלתי מדרש מפתיע לגמרי, שבעצם אומר, זה קצת הופך את הראש, שהשם לא אמר לאברהם ארץ ישראל, אלא במובן מסוים אברהם בחר דווקא במקום הזה, ותראו למה הוא בחר בו. מדרש אומר לנו, בשעה שהיה אברהם מהלך, בארם נהריים ובארם נחור, הוא הלך, קודם כל הוא עשה לך לך ויצא, ואז הוא הולך ורואה כל מיני ארצות. מה הוא רואה בדרך? ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים. אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, לבנון, כן, ראה את ארץ ישראל, מהצד של לבנון, ראה אותם עסוקים בניקוש בשעת ניקוש, בעידור בשעת העידור. אמר, הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אתן את הארץ הזאת. אברהם אבינו, במרכאות, בוחר את המקום הזה, עוד אין תורה בעולם, אבל כבר יש, אמרנו, יש חסד ויש עמל ויש יושר, והוא רואה מקומות של אנשים פוחזים, יושבים, משתכרים, מקללים, מהמרים, אני לא יודעת מה הם עשו שם, אבל זה בטח לא, מבזבזים את החיים שלהם, זה בטח לא. לא לכאן אתה אומר לי, לך לך, זה לא. אני רואה אנשים פשוטים, שוב, עדיין אין תורה, אבל אני רואה אנשים פשוטים מרוכזים. כשיש ניקוש, הם מנקשים את האדמה. כשצריך לעדור, הם עודרים את האדמה. הם מרוכזים בעשייה, עובדי אדמה, עבודה חקלאית. חקלאות זה עבודה עם הרבה מאוד אמונה. והוא אומר לעצמו, זה מה שאני רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, עצור, הגעת. לך אתן את הארץ הזאת. סולמה של צור, זה מקום פיזי, זה מקום ידוע, בין ראש הנקרה ללבנון, יש אפילו תמונה, תכתבו, הוצאתי אותה, זה. זה מכביש 89, אבל זה מה שאברהם ראה, זה מתפתל כמו סולם, סולמה של צור, זה בינינו לבין לבנון. כשהוקמה המדינה, הייתה מועצה, מועצה אזורית סולם צור, אבל אחר כך יחדו אחרי כמה שנים, וזה נהיה מועצה אזורית מטה אשר, כיוון שזו הנחלה של חבל אשר. אבל ממש, זה לא איזה ביטוי שהוא רק מיסטי, סולמה של צור, זה נשמע, איפה זה? הנה זה. אבל זה כן ביטוי מיסטי, כי החסידות אומרת לנו, מה זה סולמה של צור? מה זה סולם? אברהם בא כדי להיות סולם, ניצב ארצה, אבל ראשו צריך להגיע השמיימה. יפה שאתם עודרים, יפה שאתם מנקשים, אבל אני באתי לחבר שמיים וארץ. לא סתם הוא נכנס לארץ דרך מקום שמכונה סולמה של צור, כדי להביא גם את הברכה של התורה ושל התפיסה שלו לתוך המקום הזה. אז זה מה שאברהם בעצם רואה ובא לעשות כאן, וזאת חוויה שהיא כל כך צרובה לנו ב-DNA. כל אחד שמגיע לארץ ישראל בעצם חווה את החוויה הזאת, אבל אולי הוא לא מספיק רגיש אולי לשים לב. אבל רחל המשוררת, כן, רחל בלובשטיין, מגדולות המשוררות של התקופה הזאת בשירה העברית, היא מכונה רחל המשוררת, אבל היא גם הייתה רחל הסופרת, וכשהיא מגיעה פעם ראשונה לארץ ישראל, היא כותבת על כך קטע שנקרא על שפת כנרת, מספרת על המפגש הראשון שלה עם הכנרת, ואומרת, סגולת פלאים יש למים האלה, מי ששתה מהם שוב ישוב עליהם. האם לא לכן אורגים הבנים בנאיחר אל חופי הכנרת השקטים? כי אבותיהם הרבו כאן את צמאונם. כלומר, רחל אומרת, אברהם אבינו כנראה שתה ממי הכנרת האלה, והמים האלה, אם אתה שותה בהם, זה מעורר בך געגועים לנצח. והיא ממשיכה וכותבת, לא מראה נוף הוא ים הכנרת, לא פיסת טבע בלבד. גורל עם התלכד כאן. באלפי עיניים יביט מתוכו עברנו אלינו. באלפי שפתיים ישיח ללב. צעדנו על גבי האדמה, 4,000 שנה אחרי אברהם אבינו, צעדנו על גבי האדמה, השומרת את תקוות פעמיו של אברהם אבינו, הקשבנו הד דבר אלוקים משכבר הימים, ואגדלה שמחה. כך בעצם רחל מגיעה לארץ ישראל וכותבת את זה לעצמה, וההדהוד הזה, שוב, כל מפגש של כל מי שנכנס בשערי הארץ ממשיך את הקשר הזה שאברהם מנחיל לנו לנצח דווקא עם המקום הזה. העיקרון האחרון, השישי והאחרון, הייתי קוראת לו, כל מה שדיברנו זה מצוין, אבל צריך גם להעביר את זה הלאה. אם אברהם יהיה רק לעצמו מה שמכונה צדיק בפרווה ולא ינחיל החוצה את כל העקרונות האלה, אז לא יקרה כלום בעולם. ולכן הנקודה השישית, קראתי לה חינוך. אברהם הוא המחנך הראשון, הוא המורה הראשון. בפרשה מופיעה המילה חניכיו. כשהוא יוצא להילחם באותה מלחמה של המלכים, הוא מוציא את חניכיו. התורה אומרת לנו שהוא לוקח איתו את חניכיו. כבר אז המילה חינוך ולהתחנך מופיעה. עכשיו, לפני כמה שבועות, דיברתי כאן על איזה קטע של הרב קוק, שכותב מכתב תלונה למערכת. ואמרתי שאין לי מושג על מה הוא מתלונן. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כן, רבה הראשון של ארץ ישראל, כותב לעיתון החבצלת תלונה ודורש לפרסם אותה על משהו שאמרו עליו כנראה. ושאלתי פה שאלה פתוחה, אם יש לכם גיליונות של החבצלת מ-1900 ומשהו בבית, אולי מישהו יכול להסביר על מה בעצם, על מה הוא כעס אז. וקיבלתי תשובה, הרב יונה גודמן שלח לי מייל וסיפר את הסיפור הבא. שלום סיוון, בשיעור השבועי שאלת למה הרב קוק טורח לכתוב מכתב למערכת ומה הרקע. אז הנה הסיפור. באותה שנה הוקם לראשונה בית ספר תחכמוני ביפו. בית ספר ששילב לימודי תורה עם לימודי חול ועורר שערה. בשמחת תורה, 1909, הרב קוק ביקר במקום וברך אותם. גיליון מספר 11 של עיתון החבצלת פרסם דיווח עיתונאי. כן, העיתונאי היה בשטח ופרסם דיווח. הדיווח, מתוך הדיווח, היה עלול להשתמע שהרב קוק בברכה שלו מייחס את אותה החשיבות ללימודי קודש וללימודי חול, ואני מצרף את הידיעה המקורית. הנה הידיעה המקורית, אתם לא תראו כלום, אבל זה הפורמט, כן? הגרפיקה לא הייתה אז בדיוק מתקדמת, חזון התחייה, ככה קוראים לידיעה, ובתוכה אתם יכולים לקרוא את הכל מי שזה מעניין אותו, אבל הרב קוק כתוב שם כך, הרב קוק נתן לאנשי, באותו בית ספר שעורר שערה, ושילב קודש וחול, הוא נתן להם, זה היו הקפות של שמחת תורה, הוא נתן להם ספר תורה ואמר להם את הפסוק, כי מציון תצא תורה. והכתב מוסיף, פתגם גאוני זה העיר את הקהל להבין שרבנו חדר לעומק העניין, התחכמוני לוקח את לב מתנגדיו ואלה ניצני תחייה. כלומר, הכתב שלנו, מזה שהרב קוק נתן למנהלי אותו בית ספר חדש, להקיף, לעשות הקפה עם ספר תורה, עם הפסוק, כי מציון תצא תורה, כתבנו כבר עושה פה פרשנות, זה כבר לא עובדות, זה פרשנות. לכן, הרב קוק כותב מכתב למערכת, ומבקש להבהיר את משנתו המלאה בסוגיה הזאת של קודש וחול. האיגרת הזאת כל כך התפרסמה שתלמידיו מכנים אותה איגרת החינוך, כי הוא נותן בו יסודות מאוד מאוד חשובים. שימי לב לכמה נקודות. כמה קשה לדווח אמת, בסך הכל הכתב ראה פעילות מסוימת, אבל הוסיף למיד את הפרשנות שלו. שימי לב שרב תורח ומגיב לעיתונות בכזאת עריכות ורואה בחשיבות. שימי לב שהעיתון נותן לרב פתחון פה ומתקן ונותן לו להביע את עמדתו. ושימי לב לתאריך הפרסום, חודש חשוון, תף ריש סמך תת. כלומר, החודש לפני 107 שנים, כל האתגרים האלה, ככה כותב לי הרב יונה גודמן, במפגש בין תקשורת לתורה, עדיין לא השתנו. ואז הוא מצרף את המכתב של הרב קוק, איגרת החינוך שמתחברת לנו לאברהם אבינו. אתם ראיתם מה שאילנה דיין עשתה לבנימין נתניהו השבוע? או שבנימין נתניהו עשה לאילנה דיין? זה שאלה מי עשה למי מה. היא ביקשה תגובה, היא קיבלה בחזרה תגובה ארוכה שלא נוגעת לעניין, אלא בעצם עוסקת באילנה דיין עצמה, ובצעד יצירתי מאוד הקריאה במשך יותר מחמש דקות השמצות עליה. אילנה דיין היא אשת שמאל קיצוני, אילנה דיין רודפת את ראש הממשלה, וזה לא נגמר וזה לא נגמר, ועל כל אדם אחר שאילנה דיין הייתה מקריאה דברים כאלה, היא הייתה נתבעת דיבה, אבל זה על עצמה, אז זה בסדר. והדבר באמת המפתיע הזה, מאוד מאוד מזכיר, בקטנה, לא בדיוק, אבל תשימו לב מה קורה פה, הרב קוק כותב לעיתון החבצלת ואומר, התגובה טובה במלואה, אתם לא תשנו אפילו מילה. וכך, עיתון החבצלת, כן? כל העמוד הראשון, מה שאתם רואים פה, וזה עוד נמשך למטה, נותן את כל העמוד הראשון לתגובתו של הרב קוק, הוא לא אומר להם שהם אנשי שמאל קיצונים שרודפים את שרה, אבל הוא כן אומר להם דברים מאוד מאוד מעניינים על חינוך, והוא כמובן מתחיל באברהם אבינו, כן? העורך אגב זה ישראל דוב פרומקין, ותראו את החבצלת, כתוב פה שיש בעיתון הזה כל דבר הרצוי לאיש יהודי, כן? והוא יוצא שלוש פעמים בשבוע, ובאותו שבוע, שוב חשוון לפני 107 שנה, עורך נכבד ואהוב וכולי, הרב קוק מבהיר נקודה מאוד יסודית שנוגעת לחינוך, ונוגעת לפרשה. מאז אשר החל אברהם אבינו לקרוא בשם השם, הייתה לנו לנחלה. כי כל מה שתהיה מושרשת בליבו של אדם יותר, הקריאה בשם השם, כן יגדל טובו ויושרו, ויהיה יותר מאושר לעצמו ולחברה כולה. הכשרת האדם למלחמת החיים, לתת לו כלים, זה חשוב להתפרנס או ללמוד, נחשבה למדרגה השנייה של החינוך, ולא לעצם מטרתו. זאת איגרת ארוכה, שווה לקרוא את כולה, אבל רב קוק אומר פה, אברהם אבינו משנה את הפורמט ביחס לחינוך. חינוך הוא לא רק חינוך מקצועי של אני עכשיו לומד מקצוע, עבודה, מקבל כלים טכניים או ידיעות שונות על העולם, אלא חינוך לטוב וליושר. זאת התכלית, הוא אומר. החינוך, הוא אומר, מאז ומתמיד, ככה הכשרנו אלפי שנים את תלמידינו. אנחנו קודם כל רוצים לחנך לטוב וליושר, וזה מה שאברהם בעצם מנחיל לנו כבר 4,000 שנה. נותן גם הרבה מחשבה על יחסי תקשורת תורה, שגם יכולים להיות אחרים. כלומר, יש פה הרבה כבוד ורצון לדייק, ודווקא זה סיפור שגם יכול גם אפשר לעשות לו קצת הלוואי, העתק הדבק לימינו, לקשר בין המדיה לבין התורה. אני רוצה לסכם בעצם את שש הנקודות שאברהם אבינו מנחיל לנו, ושוב בפרט בשבוע המבלבל הזה. התחלנו בחיפוש עצמי, כלומר באיזה לך לך, שזה קודם כל לך לך, אתה חייב להתאמץ. המשכנו אחר כך ללחץ סביבתי, בעצם מה יגידו עליי ומה יאמרו החבר'ה ומה יגידו בפיד ואיך יצחקו עליי ואיך אני, בכל זאת אני שומר על עצמאות. דיברנו אחר כך על זה שאין מנוחה לצדיקים, כל הזמן בתזוזה, מה לעשות? happily ever after זה באגדות לא שלנו, אברהם אבינו עובד קשה כל הזמן, ככה זה צריך להיות. אחר כך דיברנו על נקודת החסד והיושר, על הדרך ארץ שהוא מלמד אותנו בספר הזה, ספר הישר. דיברנו על הקשר האינטואיטיבי שהוא מנחיל לנו לארץ ישראל, קשר שלא צריך להסביר אותו בכלל למקום הזה, ולסיום ראינו שבעצם הוא מפרמט את מחשבת החינוך, ואומר לנו מלחמת החיים זה דבר חשוב, אבל קודם כל אני מחנך את האדם לטוב וליושר. על כל אלה אנחנו קוראים לאברהם, אברהם אבינו, ומקווים להיות לא רק צאצאיו, אלא גם תלמידיו שהולכים בדרכיו. בשבוע הבא נמשיך עם אברהם בעזרת השם לסיפורים ולמחוזות חדשים לגמרי. אני רוצה להודות לכם מאוד מאוד, לילה טוב, תודה רבה לכולם, להתראות בשבוע הבא, תודה רבה.